שלום וברכה לכולם, שלום רב אברום.
שלום ובשלום.
מה שלומכם?
ברוך השם.
איך הספירה, איך הולך? יא, זמן קיץ, הכל, איך התחיל?
ברוך השם, חסדי השם.
כן.
מסגבר ואילך.
ברוך השם, כמעיין המתגבר.
כמעיין המתגבר.
תקשיב רב אברום, אנחנו, שבוע הזה זה היה השלושים של הרב רחמיאל קראם.
זכר צדיק לברכה.
ו...
זכי הרבי, מה?
ממש. הרב שח אמר שהוא מקנה בעולם הבא שלו. הרב שח אמר שהוא קירב כל כך הרבה אנשים לתורה. אמרו באחד ההספדים, ההספדים שהיה בירושלים, היה הספד. אז אמרו, משפחת זה 60 צאצאים כולם חרדים, משפחת זה 30 צאצאים כולם חרדים, משפחת זה 100 ומשהו צאצאים כולם חרדים. הוא לקח אחד, משפחה אחת, שהיו לה, לדוגמה, שלושה ילדים הגדולים, היו כבר חילונים, לא היה מה לעשות איתם.
כן.
תפס את הבחורים, ומכאן ועלה תפס את כל המשפחה שנשארה.
כל הילדים.
וכולם, כולם חרדים.
אלפי אלפים.
אלפי אלפים, לא יאמן, הרואים איזה קינה, איזה זכויות. כלום, לא שום כבוד, שום דבר לא
וזה מותר אותו. לקנה.
וזה מותר, נכון? מצווה.
עד רב, עד רב.
היה באחד ההספדים, אז אמר, סיפר, נראה לי, הבן שלו הספיד, והוא אמר שפעם אבא שלו ביקר בבית כלר, בברום, מסר שיעורים, הוא קבוע אהב מאוד מאוד למסור שיעורים, הוא היה שבתות שלמים, היה מוסר פה 18 שיעורים, שבת שלמה, לפני שבת, בליל שבת, סיפרנו את זה כבר, וכולי. אז הוא גם בא למסור שיעורים בכלא. מסר שיעורים בכלא, אז פתאום אחרי שהוא מסיים איזה אסיר אחד, אומר לו, כבוד הרב, אתה השם בהכל. אני יודע שאני אשם, אבל לא ידעתי בזה.
שמישהו יושב בכלא זה לא כך טוב שהוא אומר את זה.
כן. אומר לו, רחמיאל, מה אני אשם? בגללך אני בכלא.
ובא?
אומר לו, מה?
משתפר והולך.
מה חטאתי ומה פשעתי? אומר לו, אסיר, אם אתה, כשאתה הסתובבת באשדוד, ותפסת את כולם ודחפת אותם לישיבות, ואני לא רציתי ללכת לישיבה, אבל לא לחצת עליי מספיק. למה לא לחצת עליי מספיק כשאני אלך לישיבה, תראה מה קרה לי, אני התדרדרתי והתדרדרתי, הגעתי לפשע, ועכשיו אני בכלא. בגללך אתה השם. אבל רחמיאל ירגיש כל כך רע באותו יום, בסיפור הזה, שהוא יצא וכאילו עבד ועבר בבתים, והסתובב באותו יום, עבד לא לעוד אמר לחפר על המשפט הזה שהוא אמר לו, זה כל כך כאילו דקר אותו המשפט הזה שהוא אמר. הוא היה בישיבה בן הזמנים, הרי בן הזמנים, איך תופסים את החבר'ה בברום, הרי זה קשה, מה עושים איתם? אז הוא הגע את הרעיון שהיום גם יש איזה עוד קטנה.
אם הם בחורים?
כן, יש עוד קטנה כזאת שעושה את זה היום, יש איזה דת של
בברום, אם אתם
מכירים, שבברום זוכר ככה לבוא לחזק שם לפעמים.
אבשלם הוא מהבחירים.
כן, מהבחירים, כן. בברום הגיע למנגל ולכל האירועים הכבדים.
להשגיח.
הקיצור, אז... כבר במנגל אני עושה הרבה הורים, אנחנו עושים תחרות המנגלים, אני בא ותואם מכל מנגל לראות מה הכי טוב. אתם זוכרים, הרי באתם איתנו לטעום. קיצור, אז הוא הגע את הרעיון שחצי יום לומדים וחצי יום עושים פעילות. ככה הם עודים חצי יום שטייגן, חצי יום ככה, ככה, לא הבטחות ככה שיהיה עוד כמה שנים.
הולכים לבתים ומשכנעים מורים.
לא, 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 חצי יום פעילות. התכוונתי אטרקציה.
אטרקציה.
אטרקציה עם הבחורים, אחרי שהוא כבר תפס אותם.
חצו אליכם, חצו לשם.
כן, הוא תפס אותם, הכניס אותם לישיבות, אבל מה עושים איתם בין הזמנים? אז בין הזמנים חצי יום לומדים, חצי יום פה בריכה, פה קייקים, פה טיפוס, פה טיול קטן, כל יום ככה הוא הגע את רעיון, ככה הוא היה תופס אותם את כל הבחורים. והיה צריך גם כסף לכל הפעילות הזאת.
זה עולה כסף.
ביום פורים, זה הזמן מיוחד שלו שהוא היה תופס אקורדיון, הולך עם כמה ילדים, והיה מסתובב ואוסף כספים בשביל כל הפרויקטים שלו. והיה אנשים ככה צדיקים, אפילו עשירים גדולים היו, מחכים מיוחד ככה לרב קראם, שיבוא עם הקבוצה שלו, והיו שרים, או מה, מי שנכנס אדר, וזה, והיו נותנים לו ככה המון כסף.
זה, ו... סליחה שאני מפריע לכם, אתם אומרים שצריך כסף לכל האטרקציות, זה, יש בנו סינטם להזכיר פה רב שולם.
כן.
אחד הפעמים שהלכנו עם, רב שולם יש לו איזה ארגון של בחורים יתומים. אז הלכנו אותם בין הזמנים, נסענו לטבריה, אז מי שמכיר, יש שם אופנועי ים.
נכון.
וזה אחד האטרקציות היותר משובחות.
משמחות.
משמחות לבחורי ישיבה. ואז היה שם כמה שמזכירים, זה דבר מאוד יקר. והאחראי שם, שזה בעצם היה אופנוע ים, זה היה שלו,
כן.
זה היה איזה אחד ממוצא רוסי, עם קוקו וקעקועים במקומות שונים בגוף. אז אני הקטן ראיתי, אמרתי, חבר'ה, אין מה לדבר איתו, אנחנו נצטרך לשלם לו ונשלם לו.
תבינו את כלים.
תבינו את כלים.
כן.
אמרו לי, הפוקס, אל תמהר. אל תמהר לשפוט לפי מראה עיניים. הלכו ודיברו איתו, אמר, ככה? אמר, בחינם אני לא יכול לתת, אבל ממש סמלי. ככה הוא נתן בלב חפץ, וממש פינק את הבחורים.
כן.
אפילו איזה אחד שאלה עליו, והתהפך עם האופנוע היה, והפלאפון, שמחה גדולה. אבל מר, לפעמים רואים בן אדם, ואי אפשר לדעת מה מונח מאחורה, מה...
יפה.
איזה נקודה יכולה לגוע בו.
נקודת אור, יפה, יפה, רבבו. בקיצור, אז כמו שאמרתם, הוא היה מסתובב, אוסף כספים גם לכל הפעילויות האלה, ואנשים היו נותנים לו. היה בן אדם אחד שהיה לו, הוא היה שיר גדול, והוא ירד מנכסיו, אבל לא כולם ידעו את זה. ופורים, עדיין כולם ככה הגיעו אליו, לאסוף ממנו כספים, והיה כאילו לא נעים לו כל המצב הזה, אבל כאילו, מה, הוא היה צריך לגרד פה, לגרד שם, כאילו עדיין, עדיין כאילו השם שלו היה של גביר, למרות שלו היה כלום, אבל הרב קרם ידע מזה. והרב קרם הגיע אליו הביתה גם, ועשה שם ריקודים שמחים, ושמח שם. לקראת סוף הביקור, לפני רגע לפני שהוא הולך, הוא בא אליו כזה בצד, אמר לו, כן, בוא, זה בשבילך. את כל הכסף שהוא אסף, באותו יום מאנשים אחרים, הוא הביא לו. ככה הוא גם דאג לו, ככה בצורה יפה, להרים אותו, ולא בצורה משפילה, הוא בא אליו. אבל במקום לא לבקש כסף, הוא במקום לבקש, דאג לו כשגם יהיה לו מה לתת
לאחרים. איזה עין טובה.
הוא היה הרי למד בישיבת גרודנה. הוא היה מהבוגרים של הישיבה. אז גם אחרי שהוא התחתן, הוא עבר אחרי זה גם לגור בירושלים, הוא עדיין היה מגיע לישיבה.
בקשר.
מתי בעיקר הוא היה מגיע ביום קיפר? יום קיפר היה לו חזוקה לשיר את שיר הייחוד. בפונוביץ' ובגרודנה נוהגים לשיר את שיר הייחוד.
בלילה אחרי התפילה.
כן, זה בכל המקומות. וגם את הנמזמירויס, בלילה אחרי התפילה. בפונוביץ' ובגרודנה נוהגים גם בבוקר לחזור על זה עוד הפעם. לפני התפילה...
מה, על שיר הייחוד?
כן, עושים את השיר של אותו יום, והנמזמירויס, לפני התפילה. אז הוא היה לו חזוקה גם לעשות את שיר האיחוד ואת אני מסביר את זה בלילה וגם בבוקר. אז סיפר, זה סיפור שהוא מספר הרב פוקס, סיפרנו את זה בפעם קודמת, אבל המשך סיפורים שהוא מספר, שהוא בלילה ביום קיפר, הוא אומר, היינו כמו משפחות, היינו בני בית, אז גם אחרי שכאילו הוא התחתן, הוא היה ברור, הוא היה בא אצלי ביום כיפור, הוא היה יושן אצלי, ובליל יום כיפור, אחרי התפילה, כולם היו נקבצים סביבו. הוא היה מספר סיפורים, ומספר ככה דברי חיזוק ככה וזה. הוא אומר, פעם אחת ראיתי שהוא כך היה שם, כאילו, בסיפורים והכל, כולם היו סביבו, הוא הגיע לישון מחמש בבוקר. הוא היה צריך לקום, בשביל להיות הראשון, בשביל לשיר את ה... בשביל לפני התפילה, לשיר את שיר האיחוד ואת הנזמור. זאת אומרת, אני לא זוכר, הוא לא בטוח שהוא ישן בכלל באותו לילה. ככה כאילו שנים הוא היה נוהג, הוא היה בא, ואחרי התפילה היה מחזק את כולם.
שבעצם מה הוא עשה כל הליל יום כיפר?
מחיזק את כולם.
זה מזכיר סיפור שהבאנו אותו על הפשמזן נוירבך, שיום אחד הוא התפלל בשערי חסד שם, באחד המניינים, בבית כנסת הגרוק עם דומני. כשהוא בא לחזור הביתה, אז הוא רואה את גאון הגאונים, עד שביני רוב, עומד שם ביחד עם קבוצה של אנשים ליד בית הכנסת קהל חסידים, ושר איתם שירים, שירים שרו מרשים, כל מיונים, זה היה אנשים מצולי שואה מפולין, והוא התפלג, לא אמר לו כלום כמובן. הוא מוצא עם קיפר, שהוא בא להתברך ממנו ברכס השונים, אז הוא אמר לו, מה ראיתי אתכם אתמול?
שרים.
סיפר לו עד שביני רוב, אחרי התפילה הלכתי הביתה. חשבתי לעצמי מה אני עושה בליל יום כיפור, איך אני מתכונן ליום כיפור בבוקר, לבוקר יום כיפור, איך אני מתכונן. ואז אל אלרן, ללמוד מסכת יומה. רב שלם, 90 דף, אתם כבר למדתם כמה דפים מסכת יומה. לא, 90 דף בלילה אחד, עד שביני רוב.
גמורה, לא משניים, גמורה.
גמורה.
וואו.
90 דף בשביל עד שביני רוב, זה כנראה היה, לא היה מיל, זה לא היה דבר מסובך כל כך. סופר הרי שהבריסקאו נפגש עם עד שביני רוב, והוא ראה את הגאונות שלו, היה לו מזה חלישות הדעת. אז הוא הסתגר בחדר שלו כמה שעות, ואז הוא יצא ואמר, אני לא שייך, הוא אומר, ענן בדידן והנה הוא בדידו, כל אחד מה שהשם נתן לו, הוא בכוח הפלפול, הוא בכוח, הוא סינה, הוא קרורי. בכל אופן הזה, אמר לו שזה הנורבך, אז תכנתי זה מה שתכנתי לעשות, ללמוד את מסכת יומי 90 דף בלילה, הכנה טובה ליום כיפר, ליום כיפר ביום. אבל אז שעברתי ליד האנשים האלה וראיתי אנשים שבורים ורצוצים ששתו את מלוא כוס התרעלה עם הצורר הנאצי, ככה יושבים עם עצמם ונשים קצת לשיר, לעודד את רוחם, שירים מהעבר לפני המלחמה, אמרתי רגע, 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 מה הרבן שלנו רוצה ממני? הוא רוצה ממני עכשיו שאני לימד גמור עם מסכת יומי 90 דף, או שהוא רוצה שאני אשב עם האנשים המוללים האלה וישמח אותם? והיה ברור לי, אמר עד שיבין הרוב לרב של זן אורבך, שהשם רוצה שאני אשב איתם וישמח אותם. וזה אני התפעל כל כך מהסיפור הזה. אמר של זמן, כל הזמן היה לי חלישות הדעת על הדרגות שיש לה שיבין הרוב, על הגאונות שלו. וחשבתי מתי אני אזכה לזה. אבל כשאני רואה את הדקדוק שלו במידות, את המידות הנפלאות שיש לו, אז אני מבין שאני בכלל לא בפרשה. כך אמר של זן אורבך. וכידוע של זן אורבך בעצמו היה... הבינות המחבר, המידות הנפלאות שלו היו לשם דבר. וככה הוא אמר על הצ'יבין הרוב.
וואי וואי וואי, מדהים, מדהים. אב קרם, הוא נהיה יתום בגיל מאוד 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 צעיר. אבא שלו נהרג מפגז ירדני. הוא היה באמצע לחלק חלב לאנשים הנצורים של תושבי ירושלים, ופגע בפגז והרג אותו. שמח. אז הוא, בימי זיכרון, הוא היה בתור...
חלל.
חלל, וזה, כאילו בן של חלל. אז הוא היה מסתובב בכל מיני מקומות, והוא היה מדבר. אבל היה לו אש להבה. הוא היה שם מתחיל לנעום נגד, בעד הבחורי ישיבות, שאסור לגייס אותם לצבא, ובעד שאסור חילולי שבת, ואסור זה, ואנשים היו מתווכחים איתו, והוא היה שם נכנס לכל האווירה. אבל לא היה אש להבה נגד, בלי שום בעיה.
בלי למצמץ. הוא היה,
גם בארנוף, ארנוף בשנים הראשונות, היה בעיות מאוד גדולות של צניעות, בלילות שבת והכל. והרב קרם היה בליל שבת הולך למקום איפה שכולם היו מתעסבים, ועושה שם נאומים חוצבי להבות. פעם אחת מישהו שבר לו את היד. איזה חוצפן אחד שבר לו את היד. כן, כי הוא הכר אותו על מה שהוא עושה. הרב קרם היה נלחם, יש לב, היה חנות מספרה בארנוף, שהיה שם עיתונים לא רואים. הרב קרם היה נכנס לתוך חנות, לוקח את כל הדברים, תופס להם, זורק את הכל לפח. לא חת ולא כלום, נלחם כולו למען קדושת השם. ועם כל זה שהוא היה תלמיד חכם מאוד גדול, הפוך מספר שהיה חברוסה שלו, הוא היה, אני גם זוכר, כאילו, הוא היה, כאילו, כל אחד שהיה אומר לו משהו, הלכה ודבר תורה והכל, הוא היה מוסיף על זה, הוא היה מתחבר לדבר, מי יודע, יודע מה מדובר, כולו היה, כאילו, היה לו ידיעה בכל התורה כולה. ממש חבל על דף דין. אני רק אסיים, הרב קרלינשטיין תמיד אמר שהוא היה תקופה שהרב קרם היה גר בבניין שלו. והיו הרב דרבקין והרב קרלינשטיין והרב קרם, והיה שם עוד כמה רבנים שהיו גרים כולם באותו בניין.
באשדוד.
כן, באשדוד. הרב קרלינשטיין אמר שבמיוחד הוא שמח בשכן של, של הרב
קרם. בשכנות עם הרב קרם.
הוא אמר שהוא מקווה שגם בעולם הבא יהיה לו כזה שיזכה להיות שכן. של הרב קרם, אז...
להיות שכן.
אנחנו לא שמה, אבל נסתום שהם זכו.
אתם מזכירים שיהיה באמת לא נשמתו. בדיוק ראיתי שאחד בא לשאול את רב חיים קניבסקי.
כן.
הוא סבל מאשתו מאוד. אבל הוא לא רצו להתגרש, הוא לא רצה להתגרש בגלל הילדים. אבל אמר, אם זה יגרום שאני הייתה גם בעולם הבא ביחד, אז אני עכשיו מתגרש.
מה רב חיים אמר לו?
רב קניבסקי צחק, כמו שאתם צחקתם, ברור שכיוונתם. אמר, מה נפשך? אם אתם שתיכם צדיקים, אז יהיו בעולמה ביחד במקום טוב, מה אכפת לך?
לא תריב.
היא לא, אז היא לא תהיה איתך. אז אין לך מה לדעות. יש לנו בפרשה, בפרשה זקדושים, יש עוד פעם על איסורי אכילה, ויבדלתם, ותמאו, תאירו. יש סיפור מאוד מעניין שסיפר הרב דינר. הרב דינר באנגליה, הם היו בבין הזמנים באיזה מקום, שבאיזה כפר ככה, מקום... שלב ושקט, צריך חלב, לא היה להם שם חלב כשר, אז הוא היה שולח בבוקר, הם סיכמו שם עם איזה אחד, היה שם רפת, סיכמו שכל בוקר יבואו שתי הבנים שלו, ויראו שהוא איכשהו מוציא את החלב מהפרות, איכשהו חולב את הפרות, ויקחו כמה בקבוקים הביתה, שיהיה להם למשך היום. בסדר, הוא הסכים, כמובן, להגמח, תשלום מלא. יום אחד הם התעוררו מאוחר, ו... אז רצו מהר, הוא כבר חלב. הוא כבר הוציא, הוא כבר חלב את הפרות. אז אמרו, טוב, הרי כל היתר חלב וקום, אז הם לא לקחו, לא לקחו חלב למשפחה, רק שתי בקבוקים לילדים הקטנים שחייבים. אבל הרב דין אומר שהם הגיעו עם זה הביתה, אמרתי, לא, תחזירו. קודם כל, מסיבה פשוטה, אם הוא יראה שאתם היום לוקחים בלי שראיתם, אז הוא מחר לא ייתן לכם כבר לראות.
יפה, יפה.
הם באים להחזיר את זה, מתנפל, הם בצעקות, הם לא סומכים עליי, מה פתאום, אופו מפה, לא רוצה לראות אתכם יותר. גירש אותם. טוב, חוזרים הביתה, מספרים לאבא מה שהיה. טוב, לקח את הבקבוקים, הוא רק רואה אותו, והלך, אמר, ננסה לפייס אותו, הוא רק רואה אותו מרחוק, אל תתקרב לפה, התחיל לצעוק. כמו אנגליה עם כל הלב. הוא מנסה להרגיע אותו, אמר לו, רק תן לי לדבר כמה מילים. טוב, מצליח איכשהו להרגיע אותו. אמר לו, תשמע. זה תקנה של הרבנים שלנו, בגלל שפעם, לפני הרבה שנים, אז היה זה מישהו שהוא ערב עם חלב של בהמה טמאה, שאסור לנו, אתה יודע שאנחנו אוכלים רק פרות, לא אוכלים חזיר ולא אוכלים גמל, וכולי וכולי. אז לכן, הם תקנו ככה, וזה לא משתנה, גם אתה תהיה, אפילו אתה שאתה בסדר, ואתה צדיק, והכל בסדר, אבל אי אפשר. אז תבין אותנו, זה לא אישי. הגאון אומר לו, ככה? מסתכל למינה ושמאלה, אומר, בוא, רוצה להגיד לך משהו. סוגר את הדלת, הוא אומר, תדע לך, הרבנים שלכם הרבה יותר חכמים ממה שאתה חושב. הוא אומר, מה זאת אומרת, מה לא תשמע? זה גלות אותך סוד. לי פה מאחרי הרפת, עם הפרות, יש דיר חזירים, שאף אחד לא ידע מזה. מה אני צריך דיר חזירים? הממשלה הכי בודקת שלא מערבבים מים, כן, כמו אותו ההוא שגילה לילדים שלו סוד, שיין אפשר לעשות גם עם יצא מענבים.
כן.
אז הוא אמר לו, איך המדינה, הממשלה בודקת, המדינה בודקת שאני לא מערבב מים, בודקת לפי אחוזי שומן. נניח שבחלב של פרה יש 5% שומן, אז אם אני אוסיף מים, אז יהיה 4, 3 וכולי. אז היא בודקת, אם יש 5% שומן, סימן שזה בסדר. אבל מה אני עושה? בחזיר, חלב של חזיר הוא מאוד מאוד שומני. נניח 15% שומן. אז אני לוקח חלב של חזיר, מוסיף את זה לזה, ואז יש הרבה שומן, ואז אני יכול להוסיף הרבה מים. ואז כולם שמחים. גם החברה של המים שמחה שאני אשתמש במים, וגם אני שמח שאני מרוויח הרבה כסף. אז תדע לך שהרבנים שלך אמרו שזה, הם היו מאוד חכמים.
וואי, וואי, וואי.
אז חשב לעצמו, אמר רב דינר, תראה איזה זכות. החלנו להקל, חלב וקום, שהיינו אצלו וראינו, אבל הנה, כמה נכונים, כמה צדקו דברי חז"ל, שראו להם הרחוק, חלב וקום אסור. והבדלתם בין הטמא ובין הטהור.
מדהים, מדהים. הרב שח, הרב לורנס היה מאוד 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 מקורב אליו, הוא היה מאוד פתוח איתו. יום אחד הוא נכנס לרב שח, והרב שח כולו נסער. הוא אמר לו, מה קרה? הוא אמר לו, אני מבקש מהרב כהנמן, שאני לא רוצה את המשכורת שלי של הראש ישיבה. אני לא רוצה את המשכורת שלי. אני לא עומד בתפקיד שלי.
לא מגיע.
הוא לא מסכים, הוא בא לפה כל פעם, ומניח לי את המשכורת על השולחן, ואני לא מסכים. הוא כל פעם קופה עליו ונותן לי משכורת. אז לורנס אמר, זה בסדר שאני קצת ידבר עם הראשי וקצת כמו חברים, לא שאנחנו זה, ואני אנסה קצת להבין על מה יצא הקצף. הרב שח אמר לו, בסדר. אמר לו, אני רוצה להבין, הראשי, אני הרי רואה אתכם, אתם מכינים את השיעורים, כשאתם צריכים למצוא שיעור, אז יום שלם אי אפשר להיכנס אליכם, כיוון שאתם מכינים את השיעור. היה באמת, סליחה שאני כאילו עובר כאילו לסיפור אחר ברגע אחד, הוא אמר לו פעם, אני רוצה לבוא להתייעץ, משהו מאוד מאוד דחוף ביום הזה שלפני השיעור. האם אני יכול? כי אני רואה שהראשי וכולו עסוק. אמר לו, אתה יכול לבוא, תודיע שאתה רוצה לבוא ממש לזמן, למשהו דחוף, אני אכניס אותך, אבל דבר אחד אני רוצה להגיד לך, לא בטוח שאני אשמע את השאלה שלך טוב, וגם מה שאני אענה לך זה לא טוב. אז אם זה משהו שלא כך מסתדר עם השאלה שלך, אז תבין שבגלל שהייתי שקוע בלימוד, ולא כך שמעתי את השאלה שלך.
כמה קיצור, השקוע.
כולו שקוע בשיעור. אז נחזור לסיפור הזה, אז הוא אומר לו, אתם עושים, אתם יום קודם אפשר לדבר איתכם. אתם מגיעים לבסמדרש, אתם מגיעים לשחיס לישיבה, רואים אתכם. אחרי זה אתם בישיבה כל הזמן, יש תור כל הזמן של בחורים שעומדים בשביל לשאול אתכם שאלות.
מתחזקים
ממכם. ואחר כך אתם נמצאים עד הצהריים בישיבה, מתפללים מנחה בישיבה, ואז אתם הולכים, וגם יש תור של בחורים שמלווה אתכם. אני חושב שהראשיבי משקיע את הנשמה שלו בישיבה.
מה לא מעבר?
למה לא מגיע לכם מזכורת? מה לא ראשיבי, אני אגיד לך למה לא מגיע לי. כשהייתי ראש ישיבה באירופה, לא זוכר את השם של הישיבה, לפני שהייתי פה, לא היה צריך שבחורים יבואו אליי. אלא אני ידעתי לבד על כל בחור ובחור, מה המצב שלו, מה קורה איתו, ואיך צריך לחזק אותו, ומה צריך לעשות לו, ומה צריך לרומם אותו. לא היה צריך שיבואו אליי. היום הם צריכים לבוא אליי, צריכים לשאול אותי, זה לא מה שהיה פעם. לא מגיע לי מזכורת.
לא מגיע.
ככה ראשי אמר לו. אמר הרב לורן שאחרי שהוא התעמק בזה, הוא הבין שמה שהרב שך בעיקר בא להגיד לו פה, הוא בא ללמד את הראש ישיבה, דעה, איך ראש ישיבה צריך להיות, ראש ישיבה צריך לדעת מה קורה אצל כל בחור ובחור, להתעניין בשלומו, לגשת אליו, ברור, יש להם את כל הדברים על הראש, את כל העול וזה, אבל זה העיקר הדבר, ראש ישיבה צריך לדעת איך לרומם את הבחורים, זה מה שהרב שך בא להנחיל. ושבעזרת השם, אתה הרב אברום שנמצא בכלא, נמצא אצל תלמידים, וכל היום שאתם ככה פועלים,
וגם כל מי... נמצא בכלא, זה לא
ככה טוב. לא, כן, מלמד, כן, הוא בא ללמד, הוא רם בכלא, וכל מי גם ששומע אותנו, ככה צריך להיות עם תלמידים, שנזכה להיות כמותו.
שרקוח,
שרקוח, שרקוח, שהייתי מנו, שרקוח רב אברום, שיהיה גוד שבס.
גוד שבס, גוד שבס.